טוב. קבלת אור מלכות שמיים שלמה. אמרו נפנה. אני מתנצל מראש, יכול להיות שזה טכנאי ש... בזק שצריך להתקשר, אז אני אולי אאלץ לענות לו, כי כבר שבוע שלם אנחנו בלי אינטרנט בבית. אז יכול להיות שזה טוב, כי זה מכשיר תמה, זה יכול להיות שאין לנו, זה טוב. אבל אם בכל זאת הוא יצליח להתקשר, אז אני אענה לו כדי לשלוח אותו הביתה. טוב, קבלת עול מלכות שמיים שלמה, אמרו, נפנה פירוש מכל גילולי תאוות העולם הזה, המותרות אשר לא לשם שמיים, ונוטל ידיו, שמעתי שזה רמיזת רחיצת ידיים וסילוק נגיעות, ויש לומר עוד רומז על הרחיצה ממה שכבר נתלכלכו כלי המעשה. מאותם התינופות תרחצם במי הדעת ותהר. ומניח תפילין כמו שכתב ביערות הדבש, שהוא חותם שם שמיים, שנושא עליו כמו עבד שנושא הנשקה מאדונו, לאות שהוא אדונו. ועל ידו לאות לעצמו, ועל הראש לאות לכל עמי הארץ, כשמע דמרה עלי. וקורא קריאת שמע קבלת מלכות שמיים, ועול תורה ומצוות, ומתפלל גם זה מכלל מלכות שמיים, כמו שכתבו התוספות בדף י"ד, כי קריאת שמע אינו לנוכח השם יתברך, שאין כן תפילה, כדי פרש רש"י בברכות דף כ"ה, ושלמות מלכות שמיים שיהיה לנוכח השם יתברך, ואחר כל ההכנות אלו אז מתפלל. טוב, כל פנים, פה הוא צדוק לוקח את אותו מדרש או דברי חז"ל שמופיעים בדף ט"ו בברכות, של הרוצה שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, זה הנוסח המדויק. כן, ואמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה ביטול ידיו וכו'. וכאן הוא לוקח את כל אחת מן הפעולות האלה ומדבר, בונה איזשהו מארג של שלבים שבהם אדם מגיע לקבלת עול מלכות שמיים שלמה. עד לתפילה, כמובן שהתפילה מציבה את האדם אל מול הקדוש ברוך הוא, בשיח עם הקדוש ברוך הוא, בנוכחות מול הקדוש ברוך הוא, בעמידה לפני השם, שזה השיא של קבלת עול מלכות שמיים. כמובן כשזה נעשה בכל התהליכים, השלבים השונים עד שמגיעים אל השלב הזה, כשההכנה נעשית כמו שצריך, אז מגיעים לפסגה הזאת, למפגש עם השם, כשאדם טהור ומזוכח וכולי, אז כמובן המפגש הזה הוא הטוב ביותר, וזה הרי זו פסגת שאיפותיו של כל אדם ואדם, זה להיות דבק בו יתברך, ואין לך דבר יותר גדול מזה. אז מה עושים כדי להגיע לשם? כדי להגיע לשם, דבר ראשון, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, ייפנה, להתפנות. כולנו יודעים מה זה להתפנות, לנקות את הגוף, נכון? אבל רב צדוק כאן דורש, לא אבל, אבל, ורב צדוק דורש את ההתפנות הזאת, נפנה פירוש מכל גילולי תאוות העולם הזה, המותרות אשר לא לשם שמיים. זאת אומרת, בעצם אם נתבונן, אז נראה שכל מהותו של האדם בעולם וכולי, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו מתח בין, אם תרצו, בין הארץ לבין השמיים. בין משהו שמושך אותנו חזק מאוד לארץ, הגוף שמושך אותנו חזק מאוד לארץ, ובין איזו שאיפה של התעלות של דבקות בעולמות רוחניים וכו' וכו'. ותמיד יש המתח הזה, הרצו ושוב, ויש איזו שאיפה להתעלות, ויש איזה משהו, איזה חוק, לא יודע מה, איך הוא נקרא? חוק הכובד? לא, איך הוא נקרא? חוק המשיכה, כוח המשיכה שמושך אותנו למעלה. אז יש לנו שני כוחות משיכה שמושכים אותנו במקביל כל הזמן. השאלה מי יגבר, האם כוח המשיכה של הגוף או כוח המשיכה של הנשמה, וזה בעצם, זה המתח שאדם נמצא בו תדיר. ובמתח הזה מדבר כאן על, אם אנחנו רוצים שכוח המשיכה של הנשמה יגבר, אנחנו צריכים להיפנות מ... אותם דברים של הגוף, מכל גילולי תאוות עולם הזה, שאלה הם אלה שמשכים אותנו כלפי מטה, המותרות אשר לא לשם שמיים. שימו לב יותר, אני לא יודע בעצמי אם לקרוא המותרות אשר לא לשם שמיים, זה צריך להיות דברים מותרים, לא דברים אסורים, אבל הם לא לשם שמיים, או המותרות, דברים שאפשר להסתדר בלעדיהם, אבל זה כך או כך, זה לא משנה. לא מדבר פה כמובן בעבירות. על עבירות, על זה הוא לא מדבר. ברור שאדם צריך להתרחק מכל דבר עבירה, כן? זה פשיטה. מדובר פה על דברים שהם אין בהם איסור. רק הם שקיעה מיותרת, או שקיעה מיותרת, מותרת אם תרצו, כן, בענייני העולם הזה. ואם אדם רוצה לקבל עול מלכות שמיים, דהיינו להידבק בקדוש ברוך הוא, במובן העמוק של העניין, אז ודאי שהוא צריך לקדש את עצמו במותר לו, קדושים תהיו. עם ישראל הוא עם של קדושה. ואדם קדוש זה לא רק אדם שלא עושה דברים אסורים, אדם קדוש זה גם אדם שמתקדש גם בדברים המותרים. אבל יש פה נקודה נוספת שהיא יסודית יותר. זה לא סתם להתקדש גם בדברים המותרים. כאן הוא מדבר על צורך של האדם להפנים את מקומם של הצרכים הארציים בעולמו, באישיותו, בהווייתו. הצרכים הארציים, מה זה קדש את עצמך מותר לך של קדושים תהיו? מה המשמעות של זה? מה מבדיל בין צריכה מותרת של בשר ויין וכולי, ושל עומדת בסף של קדושים תהיו, מה עובר, מה שובר את הרף הזה של קדושים תהיו? ברגע שאדם יש לו תאוות כשהן הופכות להיות, כשאדם הופך להיות עבד לתאוותיו, ויש לו עכשיו תאווה והוא רוצה להתאוות והוא מתאווה לזה, ואז זה הופך להיות מרכז חייו, אז זו הסכנה הגדולה. כשאדם, בסך הכל, מותר לאדם לענות מן העולם הזה, וצריך אדם לענות מן העולם הזה. אבל כשכל זה תופס את הפרופורציות הנכונות, את המקום הנכון בסדרי העדיפויות, בסדרי החיים שלו, כשזה תופס, הוא אומר, זה טוב מדי פעם לענות, זה טוב מדי פעם, אבל הנקודה הזאת, כשכל זה נועד לשרת בעצם, לתת לך איזה מקום, זה לא הדבר כשלעצמו. זה לא, עכשיו, אם אני לא אוכל עכשיו איזה עוגה או איזה חתיכת סטייק או לא יודע מה, יקרה אסון. כן? הכוונה היא שאדם צורך את ענייני העולם הזה, כשכל הווייתם הם לשם השמיים. כשבאותו רגע שבו אין כאן לשם השמיים, לשם השמיים עוד פעם, גם פה יכולות להיות רמות שונות לשם השמיים. אם הוא מתכוון לשם שמיים, שכל דבר שאני אוכל יהיה ממש לשם שמיים בהתקדשות ובהתארות, זה הלכתה למלאכי השרת. כן? אבל הכוונה של מלכות שמיים, של לשם שמיים, אם אני מנסה להביא את זה למקום שבו נוכל גם אנחנו להתחבר לזה, הכוונה היא הסך הכל ברור לו שצורכי העולם הזה נועדו כדי לאפשר לו את בריאות הגוף, היות הגוף בריא מדרכי עבודת השם. בגדול, כן? לא שהוא צריך עכשיו לאכול עכשיו את חתיכת עוגה הזאת לשם שמיים, כן? או שכל דבר שהוא אוכל צריך להיות ממש חדור בלשם שמיים. זה אני לא יודע, זה אם, אני תעשו מי שיש בעולם אנשים כאלה במדרגות כאלה וכו'. כן? אבל אנחנו מדברים במישור הנורמטיבי, אז אני הייתי מדבר על זה שהאדם צריך בסך הכל להבין שכל הווייתו הארצית והאנושית הם כלים נכונים כדי לעזור לו בסופו של דבר בעבודת הבורא וכו'. וכל עוד הוא אוכל כל דבר או משמש או צורך כל דבר במסגרת האידאה הזאת כשלעצמה. זאת אומרת, שלא יהיה משהו שהוא לגמרי לא לשם שמיים, לגמרי תאווה לשם תאווה, זה אדם צריך לנקות עצמו מתאוות לשם תאוות. אז זו הפעולה הראשונה. קודם כל, להשתחרר מתאוות לשם תאוות. להשתדל, להתקדש, לחשוב על זה שכל מה שאדם צורך זה צריך להיות עקרונית במסגרת הכללית של לשם שמיים. ונוטל ידיו. שמעתי שזה רמיזת רחיצת ידיים על סילוק נגיעות. אנחנו אומרים, ותהר ליבנו לעובדך באמת. דיברנו לפני כן לשם שמיים. ויש זה ביטוי ידוע שצריכים להשתדל שהלשם שמיים יהיה לשם שמיים. ואז אמרנו, צריכים לסלק תאוות, כדי שכללית החיים של אדם צריכים להיות בתוך תודעה של לשם שמיים. השאלה היא עד כמה אנחנו רק אומרים את התודעה של לשם שמיים, שרוצים לחיות בתודעה של לשם שמיים, או שאומרים את הביטויים האלה כחלק מאיזושהי מערכת של ככה זה נוהגים לומר וכולי. לכן אנחנו מדברים על טהרה, כן? לטהר, אדם מטהר עצמו. יש לפני זה לסלק טומאה, כן? אבל יש גם טהרה, יש להיטהר. להיטהר פשוט של דבר שגם כשאתה מחליט על הכיוון הזה, שאכן הכיוון הזה באמת יהיה כיוון של טהרה, כיוון של אמיתי לשם שמיים. וזה מה שקורה לזה נטילת ידיים ונוטל ידיו, שזה הטהרה, כן? לסילוק נגיעות. שהלשם שמיים יהיה באמת לשם שמיים, ולא בגלל נגיעס, לא בגלל שנוח להיראות כך, או נוח לדבר כך, או נוח לחשוב כך וכו', אלא כי באמת אדם רוצה את הלשם שמיים. ותהר ליבנו לעובדך באמת. וזה הנטילת ידיים. נטילת ידיים זה סילוק הנגיעות, שהלשם שמיים יהיה באמת לשם שמיים. זה השלב הבא. ויש לומר, והוא נותן עוד פירוש בנטילת ידיים, זה כי הוא, יש פירוש אחד בנטילת ידיים, הוא נותן פירוש שהוא אומר, ונותן ידיו, שמעתי, הוא אומר משהו שהוא שמע, ואחר כך הוא אומר, כלומר, משהו משלו, כן? אז מה שהוא שמע, זה מה שאמרנו קודם, שנטילת ידיים זה הטהרה, זה השלב של הטהר לי בין עובדך באמת, שעל השם שמיים יהיה לשם שמיים. ועוד הוא אומר, רומז על הרחיצה ממה שכבר נתלחלכו כלי המעשה מאותם התינופות, ירחצם במעדת וטהר. פירוש הדבר הזה כמובן, כיוון שאמרנו נפנה, זה מטהר את עצמו, הוא משתחרר מאותן תאוות, אבל גם כשאתה משתחרר מאותן תאוות, הרי יש, בכל זאת אדם שכבר שקע בתאוות, הוא כבר התלכלך, הוא צריך לרחוץ את עצמו כביכול מאותן תאוות, לא מספיק להגיד בסור מרע, הפסקתי את התאוות האלה, אבל התאוות האלה כבר יצרו איזה שהם משקעים בנפש של האדם. הרחיצה היא השלב שבו אדם גם מנקה את עצמו, לא רק שמפסיק להתאבות, כן, מין קבלה להבא, אלא גם מין סוג של, לא הייתי אומר וידוי על העבר, אלא ניקוי העבר, כן? ניקוי העבר, עבודה פנימית, כדי שאותם מין סוג של גמילה, לא רק החלטה לא לעשות, אלא עכשיו תהליך של גמילה, שבו הוא באמת מתרחק כדי שלא לא יישארו אפילו אותם סממנים של שאריות של אותם תאוות שהיו. וכך אדם רוחץ במעדת הרחיצה בכלל, כל המושג של רחיצה וטבילה וכולי, זה סוג של לידה מחדש. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. כשאדם טובל הוא בעצם מתחדש, נכנס לתוך המים כביכול ונברא מחדש. כן? לרחוץ במעדת, כוונה להיכנס למעדת, ואז שם יש איזה זיכוך, משם הוא יוצא טהור ומתחיל את החיים מחדש. וכמובן השלב הבא הוא כמובן הנחת תפילין. הוא מניח תפילין, כמו שכתב בהערת הדבש, יונתן אייבשיץ, שהוא חותם שם שמיים שנושא עליו. זה ידוע, זה לא רק יערות הדבש כותב את זה, כתבו את זה כבר קדמונים, ספונו כותב את זה בפירושו לתורה בפרק הברית, כן? ספונו כותב את זה בנוגע לברית מילה. אז זה בנוגע לתפילין, כן? שזה חותם האדון בעבדיו, חותם שם שמיים שנושא עליו. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. תפילין, כן? זה שם השם שנקרא עליך. אדם מתקשט כביכול בקודש הבריחו. דיברנו על זה בשנה שעברה, מי שהשתתף איתנו בשיעורים של ענייני קריאת שמה, כן? אז כשהגענו לפרשת תפילין שם, הוא קשרתם לאות על ידיך, אז דיברנו על הרעיון של תפילין, שזה סוג של תכשיט, והיו לצוטפות כתכשיט, אבל איזה מין תכשיט זה? שכביכול אדם מתקשט בקודש הבריחו. אדם אומר, אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני כל כך מחובר אליו, שאני מתקשט בו. חותם שם שמיים שנושא עליו, כמו עבד שנושא הנשקה מאדונו. רק העבד נושא את הנשקה מאדונו, הנשקה זה הסטמפל, החותמת הזאת. כן? העבד נושא הנש גם אדונו רק מתוך יראת האדון, כן? אולי יש גם איזה עבד שהוא כל כך אוהב את רבו, שהוא מתפאר, אני שייך למשפחת העבדים הזאת שעובדת אצל פלוני, אולי. אבל ודאי וודאי כשמדובר על תפילין ביחס לקודש הבריחו, אנחנו מדברים לא רק על יראה, אלא גם על אהבה, כן? שאדם מתגאה להיות שייך לעם השם, כן? ולכן הוא נושא את הנשקה הזאת, את החותם הזה, להיות אני חייל בצבא השם או בכולי. זאת הנקודה. אז אם כן, חותם שהוא נושא, חותם שם שמיים, עליו כמו עבד שנושא הנשקה מאדונו לאות שהוא אדונו, על ידו לאות לעצמו, ועל הראש לאות לכל עמי הארץ, כשמע דמרה עלי. אתם מכירים את ההבחנה בין תפילין של יד ותפילין של ראש, כן? תפילין של יד והיה לך, לאות על ידך, ותפילין של ראש זה, והיו לתותפות בין עיניך, תפילין שבראש אומר רבי אליעזר הגדול, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך, ולכן באמת בתפילין של יד אנחנו, זה כנגד הלב, כן? זה אותן תחושות פנימיות, נסתרות בדרך כלל, ולכן תפילין של יד גם צריכים לכתחילה לפחות לכסות את התפילין של יד, כי הם צריכים להיות לך לאות, ותפילין של ראש הם צריכות להיות תמיד גלויות לעיני כל עמי הארץ. ואולי יש להוסיף פה בנקודה הזו של המושג הזה של קבלת עול מלכות שמיים הוא תהליך כפול. תהליך פנימי של בין האדם לבין עצמו, כן? וגם תהליך הצהרתי, דקלרטיבי, כלפי העולם כולו. יש שתי המשמעויות האלה בקבלת עול מלכות שמיים. קודם כל תהליך פנימי שאדם עובר, והניקוי והזיכוך, וכל מה שדיברנו לפני, נוטל ידיים, הוא מניח תפילין. מניח תפילין, פרושו של דבר, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בינו לבין עצמו. אבל הדבר הזה לא יכול להיות רק בינו לבין עצמו, כי חלק מתהליך קבלת עול מלכות שמיים, זה גם הצורך להפנות את הקריאה הזאת ולגלות את הקריאה הזאת כלפי כל העולם. כמו שהדגשנו כמה פעמים, ואני מדגיש את זה שוב, שהיסוד הוא לא רק של האדם שקורא בשם השם, כי הוא קורא לעצמו בשם השם, כן? הוא קורא את עצמו לדגל הזה של עובדי הקדוש ברוך הוא, אלא הוא גם זה שקורא בעולם בשם שמיים, מפרסם שם שמיים בעולם, מפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כל אדם שמקבל על עצמו מלכות שמיים מבין שאין הכיסא שלם עד שמלכותו יתברך לא תתגלה בעולם, וכל עוד זה רק מלכות שהוא גילה אותה והיא של עצמו, והעולם כולו לא שותף למלכות הזאת, כן? אז עדיין אין כאן מלכות שמיים מלאה, כי מלכות שמיים שלמה היא אין מלך ולא עם. המלך זקוק לעם שימליך אותו כביכול, מובן? ולכן הצורך בקבלת עול מלכות שמיים שלמה צריכה להיות גם באיזו קבלה פנימית, לאות על ידך, לך לאות, אבל גם יש בה ערך של קבלה חיצונית, שקבלה כלפי וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, קריאה בשם שמיים, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את האנשים, של אב המון גויים נתתיך. זאת הקריאה הכללית כדי לקרוא את העולם כולו, כן? להכיר בשם שמיים. ואחר כך קורא קריאת שמה, אז הוא מתחיל לקרוא קריאת שמה, זה אלה, כל אלה ההכנות לקראת קריאת שמה, לקראת ההצהרה הפומבית, הגלויה, החד משמעית, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה קריאת שמה, קבלת עול מלכות שמיים, ועול תורה, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ואחר כך גם עול מצוות, והיה עם שמוע ושמוע מצוותי, כי זה, כל זה, קבלת עול מלכות שמיים, היא לא יכולה לשאר רק קבלת עול מלכות שמיים תיאורטית של אמונה, אלא קבלת עול מלכות שמיים, יש בה גם היבטים מאוד מאוד מעשיים, פרקטיים, משמעויות, עם מסקנות של לימוד תורתו וקיום מצוותם, כל זה תחת הכותרת הגדולה של קבלת עול מלכות שמיים, ומשם הוא מגיע כבר לשיא. כי ברגע שאדם עושה את כל השלבים האלה, אז הוא מגיע לשיא של מתפלל. הנקודה הזאת, דבר שכבר הזכרנו אותו כמה וכמה פעמים, של ההבדל בין קריאת שמע, בין קבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע לקבלת עול מלכות שמיים של תפילה. אתם זוכרים, נכון? שבקריאת שמע אדם מדבר על המלך, על השם, ובתפילה אדם מדבר אל המלך. כן.
איך אין קריאת שמו במנחה לפי זה?
מה?
איך אין קריאת שמו במנחה לפי זה, אם זה הכנה כאילו לתפילה? אנחנו אמרנו את זה כמסגרת כוללת, אבל יותר ברור, עכשיו זה...
עוד רגע, אני אתייחס לזה עוד רגע, רק בואו נשלים את התמונה כאן. בקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, יש השלב הזה שבו אדם בעצם מפנים בתודעתו, בפנימיותו, כן? את מלכות שמיים, את הצורך לחיות לפני השם וכו'. ורק אחרי שאדם מפנים את הדבר הזה, ומבין שזה הדבר החשוב ביותר שיש לאדם בעולמו, רק אז הוא יכול לפנות לקדוש ברוך הוא ולדבר איתו, כן? כי אדם שמדבר עם X, להבדיל, בלי להבין את הערך של הדיבור עם X, אז השיחה הזאת תהיה מפוספסת. לא תהיה לה משמעות, היא לא תותיר את הרושם הנדרש. כי הרושם הנדרש יישאר, כן? אם אומרים לי, תפגוש, בן אדם מדבר איתו. טוב, דיברתי, נו, היה זה. אבל הם אומרים לי, תדע לך, אתה הולך לפגוש את האדם הזה, הוא אדם מאוד מרתק וכו' וכו'. תהיה, כדאי לך לחשוב על הנקודות האלה ולהכין את הפגישה היטב, כי אז, ואז כשאתה בא אל הפגישה הזאת מוכן, אתה מנצל ממנה את המקסימום שאפשר לנצל ממנה. זו בדיוק הנקודה של קריאת שמע שקודמת, אתה חייב לדבר על המלך, דיינו להבין בצורה של התודעתית, בספר המדע שלך, ספר הפנימי שאתה כותב לעצמך, לא זה שאתה לומד, כן? אלא זה ספר המדע של החיים, באותה פנימיות שלך, מה העולם הפנימי שלך אומר, כן? ומתוך אותה תודעה של עולם פנימי עמוק, של ידיעת השם, של רצון להכיר אותו, של רצון לקבל על עצמך עול מלכותו, של רצון לחיות לפניו. ומתוך זה אתה בא אל התפילה, ואתה פונה אליו, השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, אז... זה קבלת עול מלכות שמיים של המלכה, אז אתה ממצה את ההליך הזה. עכשיו לשאלה שלך, של קריאת שמע בתפילת מנחה. אתן לך שתי תשובות בדבר. כבר אמרו חכמים שכל תפילה צריכים להקדים לה משהו לקדוש ברוך הוא, לא מתחילים ישר שם שפתי תפתח. ואכן מובא בירושלמי, בתחילת ברכות, שהיו קוראים קריאת שמע תמיד לפני כל תפילה. בירושלמי מדברים על תפילת ערבית, שהיו מתפללים כנראה ערבית לפני הזמן, כן? אז למה היו קוראים קריאת שמע, אם זה עוד לא הגיע הזמן קריאת שמע לפני תפילת 18? אומר ירושלמי, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. כך אומר ירושלמי, ואני מצטט אותו בלשונו של רש"י בתחילת המסכת. רש"י אומר כאן בתחילת המסכת, ומכמה הכנה מלאו זמן שכיבה. לפני צאת הכוכבים זה לא זמן שכיבה, לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו. מי שקורא קריאת שמע לפני צאת הכוכבים. אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת? היו קוראים קריאת שמע. כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. והאחת תניא בברייתא בברכות ירושלמי. ובכן, מן הדברים האלה כתבו ראשונים, רבים כתבו כבר את הדבר הזה, שבאמת הנוהג בירושלמי היה שכל צריכים לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, והם באמת היו קוראים קריאת שמע כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, ואז יש לך קריאת שמע שמכינה ל... קבלת עול מלכות שמיים, שמכינה לעמידה מול הקדוש ברוך הוא, כן? מנהגנו הוא לא זה. מה מנהגנו היום להגיד לפני תפילה? אשרי, כך אומרים לפני כל מנחה, אומרים אשרי, נכון? מתי עוד אומרים אשרי? לפני תפילת מוסף, תמיד, לפני מוספים, לפני נעילה, לפני מוספים, לפני כל תפילה שאין לה קריאת שמע לפניה, כן? אז אנחנו אומרים אשרי, כך במנחה של כל יום. כך בנעילה, כן? וכך בתפילות מוסף, שכל השנה. תמיד יש אשרי. כן.
גם לפני הובה לציון יש, אם זכור לי נכון, אז יש להובה לציון דין של העמידה, ולכן גם אומרים אחרי זה קדיש שלם, אז גם מסתדר עם זה. שאומרים לפני זה אשרי.
יש, בהובה לציון, הקדושה, קדושה דסידרה, עמידה, יש לה דין של עמידה. יכול להיות, יש בזה משהו, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, אני לא מכיר את זה. טוב, על כל פנים, זה באמת מעניין מה שאתה אומר, אני צריך לחשוב על זה. נקודה מאוד מעניינת. טוב, בלי נדע, נבדוק את זה. שמעת את זה ממישהו?
על העניין
של הובה לציון כתפילה.
אני לא זוכר כבר, למדתי את זה, מה שזכור לי זה שלמדתי את זה עם אבא שלי בכיתה ח', אבל לא, זה מכיתה ח', אז לא כל כך זכור לי.
אז עכשיו תזכר איתו, ותביא לנו משהו יותר מוצק, נבדוק את זה, באמת זה מעניין.
אוקיי.
מעניין. טוב, עכשיו אני חוזר לדבר הזה, אז גם באשרי, כן, הרי מה הרעיון? הרעיון הוא שאדם בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא אחרי הכנה מסוימת. הוא לא בא ישר, אלא קופץ, אומר, שואץ בתקדה, כן? אז יש פה גם איזה מידה של דרך ארץ, כן? מצד אחד. אבל מה שמדובר כאן זה מעבר למידה של דרך ארץ, אלא גם של איזשהו תהליך של הפנמה של משמעות קבלת המלכות שמיים. גם באשרי, כן? מבחינת התכנים, יש, אפשר להגיע לדבר הזה. אני חושב שיש פה משהו יותר יסודי וכו'. שאלתך בעצם, אם אני אתרגם אותה לשאלה מכיוון אחר, כן? היא למה יש לנו פעמיים קריאה שמע ויש לנו שלוש תפילות? במילים אחרות זאת שאלתך, נכון? עכשיו ככה, אני רוצה לומר לך יותר, שיש פה מחלוקת אמוראים מעניינת מאוד. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. האם תפילות באמצע תקנו, או שתמיד יש סמיכת גאולה לתפילה גם בשחרית גם בערבית. מי שרואה תפילות באמצע תקנו, כן? הוא מדבר על מערך של קבלת עול מלכות שמיים במסגרת של היום, ובתוך קבלת עול מלכות שמיים יש לך שלוש פעמים ביום שאתה פונה לשם, כנגד זמנים שהיום משתנה על האדם וכו', לא, בלי להאריך כרגע בנקודה הזאת, אבל יש קבלת עול מלכות שמיים, זאת אומרת, יש לך לדבר על המלך ככה בטייטל של היום, בכותרת הראשית של היום, בקימה ובשכיבה, בסדר? ובאמצע אתה מכניס את התפילות, כן? ואז אתה פונה לשם מתוך, כן? אחרי שאתה נמצא בתוך מסגרת של הכרה במשמעות מלכות שמיים בעולם וכו', אז מתוך המסגרת הזאת אתה בעצם בחיים, בפועל, אתה פונה לשם ומדבר עם השם ואתה פוגש את השם בכל סיטואציה, ובכל סיטואציה הכוונה ערב בבוקר וצהריים בשחרית מנחה וערבית. זה פחות או יותר המהלך בצורה הזו. גם לשיטת רבי יוחנן, שמדבר, זה שיטת רבי יהושע בן לוי, כן? גם לשיטת רבי יוחנן, שמדבר על סמיכת גאולה לתפילה בשחרית ובערבית, כן? הוא לא שולל את זה. ואת המסגרת היא ודאי, קבלת מלכות שמיים, מסגרת של שוכבך ובקומך, כן? זו המסגרת של קבלת מלכות שמיים. אבל, אחרי שיש לי את המסגרת הזאת של קבלת מלכות שמיים, מעדיף רבי יוחנן, כן? כשאתה בא להתפלל, במקום שיש לך את האופציה להשתמש בקריאת שמע כמקפצה אל התפילה, אני מעדיף אותה, אומר רבי יוחנן, על פני להשתמש בזה אשרי או בזה משהו אחר כתחליף, הרי מה אומר רבי יהושע בן לוי? תתפלל שלוש תפילות, כן? תפילות באמצע תקנום, כן? ואת קריאת שמע תשאיר בצדדים. לפי רבי יהושע בן לוי, אם ננהג כמו רבי יהושע בן לוי, אתם מבינים שגם לפני ערבית צריך להגיד איזה סוג של אשרי, כדי לעמוד תפילה מתוך דברי תורה. אומר רבי יוחנן, לפי הבנתי, כן? יש חסיבות לסמוך גאולה לתפילה. כי אם אתה יכול לתת לקריאת שמע, בזה שאתה מקדים קריאת שמע לתפילה, אתה נותן לקריאת שמע את הביטוי המשמעותי, זה הסמיכת גאולה לתפילה, שמתוך קריאת שמע אתה ניגש לתפילה, אתה נותן את הביטוי המשמעותי של מה שראינו כאן, כן? זה יותר טוב במקום שיש לך את היכולת הזאת. כי קבלת מלכות שמיים, זה ברור שזה נוגע למסגרת היום. מסגרת היום זה בשוכבך ובקומך. וברור שבאידאה הזאת, אז רבי שמעון בן לוי צודק. ואני חושב, מה שאני מציע כרגע, שרבי יוחנן מודה שבעיקרון רבי שמעון בן לוי צודק. הוא לא מתנגש איתו בעניין הזה. רק הוא אומר לו, אתה צודק. אבל כיוון שיש לנו עניין מתוך דיבור על מלכות שמיים, לדבר אל השמיים, לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כן? אז במקום שיש לי האופציה הזאת, אני מעדיף, במקום להגיד איזה פסוקים אחרים, אני מעדיף לעשות את קבלת מלכות שמיים של השכיבה, שהיא בכל מקרה מתאימה לזמן השכיבה, את אותה תפילת ערבית, זה לעשות אותה ביחד עם התפילה. וכך בבוקר לעשות ביחד עם התפילה. בצהריים אין לי, אז אני אעשה את זה משהו. בסדר? וואו, לא אמרתם לי שנגמר הזמן. טוב.